שלום עליכם. ניכנס גם לפרשה עוד מעט, אבל אני רוצה להתחיל את הכל ממושג מאוד מעניין שאני רוצה לחשוב עליו ביחד. הימים שאנחנו מצויים הם ימי בין המצרים, והמושג בין המצרים, נכון, מציין תמיד את הימים שבין י"ז בתמוז ותשעה באב. מה זה?
בכל
עושה אישי. מקור המושג בין המצרים, איפה? פסוק באיכה. שם, זה ודאי לא הפשט, שם כתוב כך, מושג יסודי שאני נותן עליו דעתי מאוד, כי צריך לחשוב עליו. איך אתם מבינים אגב את המושג בין המצרים? איזה מצרים? מה פירוש מצרים? אם זה יהודה בתמוז ותשעה באב, אז מה המשמעות?
מצור.
מצרות. מצור או צרות?
גם וגם.
גם וגם, תשעה באב לא היה מצור. גם בשבעה עשר בתמוז לא היה מצור. כנראה זה יותר עניין של הצרות. כנראה. ולכן גם זה לא הפשט. בסדר? אני אסביר מה אני מתכוון. הפסוק אומר ככה: איכה ישבה ודד העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה רבתי וגויים, שרדתי במדינות, הייתה למס, בחוק תזכה בלילה, ודמעתה על לחיה, אין לה מנחם. אני רק בחצי שנייה, ערבית תהיה ברבע לעשר, אצל במקלט, באודי. אני אומר לך, יש שם שיעור עם הנוער אחרי זה היום, הבטחתי, לכבוד פרשת תמחת. אז ברבע לעשר, מה, אז לא יהיה פה. מי שרוצה מיני, אני אהיה, אני רוצה לגמור בזמן. המבחות תזכה בלילה ודמעתה על לחייה, זה לא בהקבועה, זה להיום. ודמעתה על לחייה אינה מנחם מכל אוהביה, כל רעיה בלדובה היו לה לאויבים. זאת אומרת, היא מכל הצדדים פתאום הופכת להיות נבגדת. היסטורית, אנחנו מדברים על חורבן בית ראשון, אז גם זה מאוד מובן, הם בונים על מצרים, שהיא תהיה הכוח מהדרום, הם בונים על השור, הם בונים ופתאום היא במלחציים. נסגרת מכל הדברים. ואז זה הפשט של הפסוק הבא: גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה. גלתה מארצה מעוני ומרוב עבודה. מה זה מרוב עבודה? עבדות, הכסדים הכבידו עליה. הפכו אותם לעבדים בארצם. ואז כעבדים חסרי כל עצמאות, הם צריכים לגלות. הרי קודם כל איכה זה תיאור היסטורי. בפשט, מעוני ומרוב עבודה היא ישבה בגויים. עכשיו היא עכשיו יושבת בגויים, עברה לגלות, אז אולי שם יהיה לה שקט. לא מצאה מנוח, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. זאת אומרת, מכל מקום שאתה לא הולך אתה תפוס. במובן הזה מיצר פירושו גבול, בר מצרה. מיצר פירושו גבול, וככה אומר רש"י, המצרים גבולים של שדה וחרם. זה הפירוש, ולפי זה רש"י אומר, בין המצרים, שיש גובה מכאן ומכאן, ואין מקום לנו. מיצר, עכשיו מזה גם בא מקום צר, אבל זה לא רק צר, אלא צר שאין מקום לצאת. בסדר? אז זה הפירוש הפשוט של בין המצרים. רש"י עצמו אומר, ומדרש אגדה, רש"י לא אומר ונהגו בירושלים להגיד, הוא מדרש אגדה, בין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב. זה מדרש אגדה. שום מלא איכם אומרים, בכבוד. אז בדרך כלל, אם אנחנו נמשיך את מה שהבנו עד עכשיו, אז יוצא כך, שהפשט הלשוני של בין המצרים, והוא המקור באיכה, מתאר בין גבולות, כלומר יהודה שהייתה ממלכה, העיר רבתי עם, עכשיו נחזור לפסוקים, זה נפלא לפי זה. מה זה רבתי עם? זה בא לתאר משהו שהולך ומתרבה, משהו שמתפשט. ודווקא ירושלים שעניינה להיות מתפשטת, זה הרי כל עניינה של ירושלים, על ירושלים יש דין שהיא מתפשטת עד שערי דמשק, זה ביטוי, אבל יש לה גם דין. בית דין, יש בית דין של שלושה, בית דין של 23, ויש בית דין הגדול של 71. במה הם עוסקים? בדברים כלליים. אחד הדברים שהם עוסקים בו, שמופיע במשנה בסנהדרין, בתחילת המשנה, והם מוסיפים על העיר ועל העזרות. עזרות שייך לבית המקדש. מה זה נקרא מוסיפים על העיר? מה השטח המוניציפלי של חצור? חצור. מה השטח המוניציפלי של כל מקום? המקום עצמו. היה פעם רב חשוב בפתח תקווה, הוא היה מגליציה, קראו לו רב ראובן כץ, הדגל ראובן, היה תמיד חכם גדול, הדגל ראובן זה היה ככה עוד עם קום המדינה כזה, והוא היה מי שהיה שם, והוא היה חותם תמיד הרב בפתח תקווה והמחות, המחות, הגלילות, המחות, והוא היה אומר, הוא היה גליציאני, אז הוא היה אומר רב בפתח תקווה והמחוש, היה המחוש, כך הוא אמר. שאלו אותו פעם, רב ראובן, מה זה המחוש? עכשיו המחוש זה מה שליד, די ברק, תל אביב, שכל מה שליד, המחוש, זה מה שליד. אז רבתי בגויים, שרתי במדינות, זה המחוש. זה משהו מתפרץ, שומריכם, שומריכם, שומריכם. זה משהו שמתפרץ, שאין לו גבולות, ואז זה גם תיאור מדהים לפי זה הפסוקים. לכן אני חוזר לפשט. איכה ישבה ודעת, העיר רבתי עם, הרבתי הזה בא לתאר לא סתם רבה, לא רבת עם, רבתי עם, כלומר כמה עם שיכנן שם אפשר להחליט, זה העניין שבית דין הגדול מוסיפים על העיר, על פי ההלכה בית דין הגדול יכולים להחליט שחצור היא חלק מהשטח המוניציפלי של ירושלים. מה זה? ודאי, ולבית דין הגדול זה סמכותו, הם קובעים את השטח המוניציפלי, זה עיר מתרחבת, העיר המתרחבת הזאת שהיא מתוארת בפסוק הראשון פתאום הופכת להיות לבין המצרים, אבל לא העיר אלא העם היושב בעיר, כי כשמתארים את ציון או את ירושלים של מלאכם, כשמתארים את ציון או את ירושלים מתארים או את העיר הפיזית, שאני אומר ציון אז אני מדבר או על ציון או על שביה או על ציון, נכון? יופי. והעיר הזאת הרבתי עם, והעם הרבתי הזה פתאום הם בין המצרים. בגולה היא בין המצרים, שם ברור שלא מדובר על ירושלים הפיזית, ירושלים הפיזית לא בגולה, אלא ירושלים האיש, האדם, וירושלים הפיזית נכנסה לבין המצרים. זה הפשט. ואז אומר רש"י, הוא מדרש אגדה בין 17 בתמוז לתשעה באב. הנקודה היא אבל אחת פשוטה, אם רש"י לא היה אומר, או רש"י היה אומר, נהגו לקרוא לזה בין המצרים, בסדר, אבל זה הרי לא קשור בכלל לפשט של הפסוק, להגיד במובן של צרות. מה זה קשור בכלל לה? מדרש אגדה אומר, ואפשר להבין את הפסוק בדרך אגדה. אבל זה, נכון? זה בלי קשר בכלל. זה בכלל בלי קשר, אתה אומר שבין יום קשה של 17 בתמוז, ליום קשה של 9 באב, נקרא תקופת בין המצרים, מה? נדמה לי, לעניות דעתי, מתוך מחשבה שאולי נצליח, לא אולי, בעזרת השם, בעזרת השם ניכנס אליה עוד רגע קצת מהפרשה וההפטרה, נדמה לי שרש"י רוצה לגלות לנו כאן תגלית עצומה, חידוש עצום. יש שני ימים בשנה, גם בתוך ימי הצומות, 10 בטבת, 17 בתמוז, צום גדליה ותשעה באב, לצום גדליה אין מקור בתורה, כלומר בתורה, בזמן התורה לא היה כלום מיוחד בג' בתשרי. זה אירוע שקרה אחרי חורבן הבית, גדליה בן אחיקם שעמד בראש שארית הפליטה בארץ ישראל נרצח. עשרה בטבת אין לו עניין בתורה. גם 17 בתמוז וגם 9 באב הם ימים שבמקרא היה בהם אירוע אדיר, שצריך להבין אותי. שני ימים אדירים. וככה מתחילה המשנה. המשנה אומרת, חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה דברים הראו את אבותינו ב-9 באב. הראשון שב-17 בתמוז הוא שבירת הלוחות, והראשון שב-9 באב הוא חטא המרגלים. עכשיו צריך להבין את זה לעומק. אני רוצה לטעון שבין המצרים בא לתאר בדיוק את אותו מושג. בין המצרים זה בין הגבולות. המדרש אגדה אחרת רש"י לא היה מזכיר אותו, לא כי אני רוצה להבין את הביטוי, אלא מזה שהביטוי בין המצרים מוזכר ברש"י על הפסוק, אנחנו תמיד אוהבים ללמוד רש"י, זה רק לפשט. הפעם אני רוצה להראות לכם כמה רש"י עמוק פשטנית כשהוא מחליט להביא מדרש אגדה בפסוק. הרי עד שראינו את רש"י הזה על הפסוק, כיוון שבין המצרים הוא ביטוי עממי, שנלקח מהפסוק שעוסק בפשט של גבולות שחנקו את ירושלים המתפשטת, הוא משמש לביטוי עממי של 17 בתמוז. אבל רש"י אומר לא, תשמעו, זה דבר גבל. ב-17 בתמוז אני טוען לא רק שזה שני ימים שמקורם בתורה, אלא אלה אולי שני הימים הגדולים ביותר שמתוארים בכלל בתקופה המקראית, בכל ההיסטוריה בקיצור. 17 בתמוז היה אמור להיות היום שבו משה רבנו יורד מנהר. הוא היה היום שבו הוא ירד מנהר. ולמעלה היינו חוטאים בעגל, הייתה גאולה שלמה. נתאר את מה שחז"ל אומרים על 17 בתמוז. ולמעלה היו חוטאים בעגל, לא היה מלאך המוות שולט בעולם. בעברית אחרת, לא היו מיצרים. זה מאוד עמוק. לא היה שום גבול. זהו, היינו נפגשים עם האינסוף, עם הנצח. לולי חטא העגל היו האומות יושבות ארץ ישראל משלימות עם עם ישראל. פסקה ידועה של הרב באורות בהתחלה. לולי חטא העגל היה משה רבנו נכנס עם הלוחות הראשונים. אמרנו שני דברים במשפט הזה. הלוחות הראשונים זה לוחות שאין בהם שכחה. הלוחות הראשונים זה מעשה אלוקים, זה לא מעשה בשר ודם. זה חרוט על הלוחות משני הצדדים. זה 1,000 אורות. ובמשפט לוחות הראשונים שקיבלנו עם משה, אמרנו את המילה משה, לא יהושע. בסדר? אבל לא רק משה ולא יהושע, אלא משה ולא הנה מלאכי ילך לפניך. בלי הצירה ובלי המלאך שמלווה. כמו י"ז בתמוז היה בעצם מה היה אמור להיות היום שבו כל העולם הגבולי פורץ לאינסוף. במילים פנימיות יותר, היינו אמורים להגיע לאור שבעת ימי בראשית, לאור אינסוף. זה 17 בתמוז. יש עוד יום אחד כזה, אני יודעתי בכל ההיסטוריה. 9 באב. אחרי שנה, שנה ושלושה שבועות מ-17 בתמוז, חוזרים המרגלים, כי בעצם מבקשים לתקן את חטא העגל. בעקבות חטא העגל, אחרי 17 בתמוז, 40 יום השניים עד אלול, משה רבינו, השם השם, אל רחום וחנון, אם אין פניך הולכים אל תעלמו מזה, וכל מה שלמדנו על הימים האלה, אלול מקבלים לוחות שניים, בונים את המשכן, ב-20 באייר, אנחנו בשנה השנייה, אותו תוך חטא המרגלים, בשנה השנייה, ב-20 באייר מתחילים לעלות לארץ, ענן השם ונושאם, ומשה רבינו אמור להוביל את ישראל לארץ ישראל ואת עם ישראל לישראל לגאולה שלמה. והתיקון מגיע. ועכשיו מה יהיה? משה נכנס לארץ. וכשעם ישראל ייכנס לארץ, אין נפילים ואין בני ענק, וכבוד השם מלא, והולכים להקים בית תפילה לכל העם. שאומרים כל הזמן שבתשעה באב חרב הבית ובתשעה באב ייבנה, זה דברים כל כך פשוטים, אבל זה עולם ומלואו מה שאנחנו אומרים עכשיו. שבתשעה באב ייבנה, בתשעה באב היינו צריכים לבוא לבנות את בית המקדש. בתשעה באב היה צריך להיות בית תפילה לכל העמים. זה כבר היה. ייבנה הכוונה זה לא כיוון שחרב ייבנה, זה מה שהייתה התוכנית בתשעה באב. הרי הם חוזרים 40 יום מטור את הארץ, 40 יום מסתיימים, ויבכו העם בלילה ובליל תשעה באב, בלילה, בבוקר הייתה צריכה להיות היציאה. כמו בתשעה באב ביום היינו צריכים להיות כאן ולהקים את הכל. זאת אומרת שאחרי חטא העגל היה עוד פעם אחת הזדמנות לפרוץ את האינסוף, לצאת מהגבול ולפרוץ לאינסוף. 17 בתמוז הופך בגלל חטא העגל מאינסוף להכי סוף שיש. למה? כי יש רק שני ימים, זה לא יאמן כמה זה פשוט, יש רק שני ימים שבהם בא הקדוש ברוך הוא ואומר אני עושה לכם סוף, כפשוטו, לא מילה יפה גבול, לא רוצה אתכם יותר, לא רוצה, רק פעמיים, אין עוד אף פעם כזאת. יש קורח, יש מגיפה של בלעם, אבל להגיד הרף ממני והשמידם פעמיים, פעם אחת ושבעה עשרה בתמוז ופעם אחת ותשעה באב, ובשניהם עומד משה ואומר ריבונו של עולם ואמרו מבלתי יכולת השם בי מים מכן הנה מספרך אשר כתבת. כל פסוקי הסליחות מובנים על שני הימים האלה. ויום היה השם סלחתי כדבריך, זה לא ביום כיפור, זה בחטא מרגלים. ועם עין מכן הנה זה בחטא העגל, והשם השם ערך ומחנון זה חטא העגל, וזה זה שני הדברים. אני לא שמתי לב לזה אף פעם, איזה עברית פשוט. זה מה שרשי רצה להבליע לנו. 17 בתמוז ותשעה באב הופכים להיות המיצרים מהימים של האין גבול, הגענו לפי המיצר עלי אדמות. השיא של השיא של השיא של המיצר נהיה ב-17 בתמוז ובתשעה באב. ולכן הוא מדרש אגדה בין המצרים אלו 17 בתמוז ותשעה באב. אבל חכו, זה רק התחיל. מה עושה משה רבינו בעקבות המשבר המזעזע הזה? מבינים את המשבר בי"ז בתמוז? בי"ז בתמוז, עם שלפני שש שעות תכנן להגיע אל הגאולה השלימה עם משה רבינו. זה לא רעיונות. אני אומר בעזרת השם, עכשיו יבוא המשיח, תראה לי אותו, יבוא המשיח. הם ראו איפה משה רבינו אתמול, הם יודעים על מה מדובר. הכל ברור, אנחנו גם במסלול. הרי לא הולכים במדבר סיני כי מתכננים להגיע ללוס אנג'לס שבאמצע היה מטוס בכיוון הנכון. זה לא שחלק המשפחה נמצא בסן פרנסיסקו וחלק בתימן, כולם במסלול, שתי אצבעות מצידון מה שנקרא, דקה מירושלים. המנהיג שאני לא צריך לדמיין אותו, דבי חזקיה אמרי חזקיה שמו, דבי רבי מנחם אמרי מנחם שמו, דבי רבי שילה אמרו שילה שמו. הרי כל משה רבינו, הנה הוא פה, ראינו אותו אתמול, אשתו, הילדים איתנו, אחיו איתנו, הוא כאן, הוא רק השאיר כאן את הארון וחור, מי בעל דברים ייגש עליהם, והיום בצהריים הולכים. עכשיו לא כל העם חטא בעגל, 3,000 איש, 3,000 איש מתוך 60 ריבו גברים בלבד. זאת אומרת זה 3,000 איש מתוך כמה מיליונים, כמה מיקרון זה? 3,000 איש נהרגו בעגל.
נהרגו?
לפי הפשט חטאו ונהרגו, גם חטאו. לפי הפשט אלה החוטאים, אנחנו לא יודעים על אף אחד יותר, אין לנו שום מידע על אף אחד יותר, וחז"ל והפרשנות אומרים שזה הם, רק הם. אתם תופסים את הפרט, אנחנו בכלל תופסים את מה שקורה עכשיו, תעזבו רגע, תחזרו רגע לאב. עכשיו השבר הנוראי הזה, משה רבינו צריך לטפל בו. מה הוא עושה? במילה אחת, מה הוא עושה? בגבלת. הוא לוקח את הגבול הכי עליון שיש ושובר אותו ומראה איך מהשברים גם אפשר להגיע לאינסוף. אתם יודעים מה עושה משה רבנו? הוא לוקח את הלוחות. למה אני קורא ללוחות הגבול הכי עליון? כי זה שני אבנים. אבל אבנים מעשה אלוקים, זה לא הלוחות עצמיים. זה אותיות, אבל אותיות בלי גבול. מזה ומזה הם כתובים. הוא לוקח את הגבול הכי עליון, שובר אותו לעיני כל ישראל, ואומר להם את הדבר הנורא הבא: למה נשברתם? כי לא ידעתם מה אם זה משה האיש. לא ידענו מה היה לו. לא היה לו, כן היה לו, אין משה חס ושלום. אז מה? אז הקדוש ברוך הוא תלוי בזה? כלומר, האין סוף מותנה בבשר ודם הכי ברור לך? זאת אומרת, בתוך האמונה הכי גדולה שלך עדיין היה איזה משהו שהיית חייב לאחוז בו. בא משה, ככה מסבירים גדולי המפרשים, ושובר את הלוחות, הוא אומר: עכשיו נתחיל לחנך אתכם שבאמת אין עוד מלבד. לפעמים כשמתפרקים כלים, כולנו יודעים מה זה תמיד, ובזמנים מסוימים עוד יותר, וחלק מההתחלת בגאולה הכי גדול שיש. כי הגאולה השלימה היא שאין כלים. עוד מעט נדבר על זה. ואז בא משה ושובר את הלוחות. וכשהוא שובר את הלוחות לעיניהם, הוא מלמד אותנו ששברי לוחות מונחים בארון. שברי לוחות זה כלי מפורק, אבל משברי הלוחות מתחילים 80 הימים שבסופה מגיע יום הכיפורים. הוא לא גומר בשבירת הלוחות, הוא לוקח את העגל ושובר אותו. תחון הידק. זוכרים? כתות, כתות זה הביטוי, הוא מחטט כל מה שיש. הוא קוטט הכל. שורף, קוטט, כל הביטויים של שבירה נגמרים. זה מזעזע, אתם יודעים את מה הוא שובר? אי אפשר להגיד את שתי המילים ביחד. הוא שובר את הלוחות וקוטט את העגל. אנחנו שפויים בכלל? אנחנו מבינים מה אנחנו מדברים? זה הלוחות של 40 יום ו-40 לילה. זה העגל של האקסטזה, של העבודה זרק הנוראית, של קלה המזנה תחת חופתה. ב-24 שעות הוא שובר את שניהם. אתם תופסים מה קורה לעם עכשיו? תופסים מה החוויה? מה נשאר לי? מה נשאר לך? חירות. כלום. מתחילים מההתחלה. אין כלים. הלוחות יכולים להיות נשיח שקר. הלוחות יכולים להיות משהו שאתה תשתחווה לו. הלוחות יכולים להיות משהו שאתה תשתחווה לו. כי אתה עדיין משרוצה להשתחוות לי. מה הוא עושה בתשעה באב? הוא עושה את אותו דבר. הוא אומר לעם, תם חלום העלייה לארץ לגביכם. אתם שמעתם על עונש כזה פעם? לא עד להודעה חדשה. תם! איזה טעם יש לי לעשות תשובה? והרי כל בני ה-20 עד בני ה-60, הודעה של משה רבינו עם פלומבה של הקדוש ברוך הוא, חוץ מיהושע וכלב, עכשיו אני בן 20 ושעה. מה הטעם? אומרים לי שאני לא אכנס. רק בניכם אשר יקומו מאחריכם. התחתן עכשיו, תגיד לי, אני נורמלי? אני הולך לגדל יתומים. מה הרעיון? מה אתה רוצה? זה דבר פלא פלאות. באים המעפילים בי' באב וישכימו בבוקר. י' באב זה המשך של תשעה באב, כי הרי הבית נשרף בעיקר בי'. חושבים שהשריפה זה רק המרגלים, השריפה זה בעיקר המעפילים. באים המעפילים בי' באב ואומרים נתפס, כי הם מבינים, התחלת בלהחזיק משהו.
אמר
רבי יוחנן,
זה
תלוי
דור, הוא היה...
הוא היה קובע עשירי. והחלטה לפורנותה. בדיוק, התחלת לפורנותה. אבל הפורנות היא י'. עכשיו אני הולך למקביל את זה לתורה. ט' זה המרגלים וי' זה המעפילים. יש לנו תיארוך מדויק שם. וישכימו בבוקר. ויאמרו איננו. אבל אין משה, ואין אהרון ברית השם. אז אין. אבל אני חייב לייחס במשהו. לא, אתה לא מבין את התיקון שלך עכשיו, עכשיו אתה לא חייב לייחס בכלום. אבל אם אני לא נייחס בכלום, אני אתייאש. עכשיו נולדים מחדש. עכשיו נרכבים ונולדים מחדש. זה מזעזע. נרכבים ונולדים. ב-17 בתמוז, היום שהיה אמור להוציא את העולם כולו מהמיצרים, הפך למיצר. תראו איך זה חזר להיות הפשט של הפשט של הפשט. ומדרש אגדה, זה כל כך עמוק רשי, ומדרש אגדה לא בגלל שזה ביטוי עממי, ומדרש אגדה כי לא זה הפשט של הפסוקים. פשט הפסוקים מדבר על מצרים ואשור ובבל. אז במובן הזה זה מדרש אגדה. אבל זה מושג המיצרים. לי זה השתנה לגמרי אתמול, שהתחלתי להבין. כמו מושג המיצרים הוא לא שני ימים של צרות, אלא שני הימים בלוח השנה שאין דוגמתם. בראש השנה נברא העולם. זה לא תחילת האין סוף, זה הגעת האדם לגן עדן. אבל יש שני ימים מקראיים, שבהם העולם היה אמור להגיע לגאולה של שחרור מכל המיצרים. ובשניהם פספסנו בהתחלת. בשניהם פספסנו בהתחלת. כי אמרנו, די, כי הזמן, אין עוד ששות. זה לא גיבלת? ובתשעה באב קרה אותו דבר. וביוד ואב קרא אותו דבר. ובשניהם בא, תודה רבה רבה, ובשניהם בא בעצם שבר שאין לו סוף. אין לך דור ודור, מעביר ראשון ראשון, מה שהוא כן כבר מקבל את מה שמשה רבינו מתחנן, אין לך דור שאין בו פורענות העגל. ולא כמו קורח. בסדר, די, 250. נורא, מגיפה. זהו, יש סוף לפרשה. מזעזע, מחריד, זו פרשה שיש לה התחלה ויש לה סוף. חטא העגל יש לו סוף כשהמשיח בא. אין לו סוף לפני בוא המשיח. הוא לא נגמר. כך מגדיר הרמב"ן. מעביר ראשון ראשון שאין לך דור שאין בו מפורענות אותו העבור. עד שיגמרו המצרים. למה? כי מה שחשבנו שאנחנו נוכל להגיע לבין המצרים בשלב ההוא לא יתבטל חס ושלום. עכשיו זה רק צריך לבוא מהעולם שלנו. לכן כמו כל זרע, זורע הצדקות, מצמח ישרות, צריך לזרוע את הכל שירקב לגמרי, ומהמקום ההוא יצמח הכל ללא מיצרים. וגבל תשמעו שני פסוקים ותיישבו אותם. כולם מכירים את הפסוקים האלה. פסוק א', ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו. ברוך הגבר אשר יבטח. מותר לבטוח באדם או אסור? ומי שבוטח באדם ארור. ארור זה לא חצי כפר חצי שי, נכון? ארור זה א' ריש ו' ריש, נכון? הדרום אמריקאים זה ארוך, נכון? זה לא נטע. עכשיו פסוק חדש, הלל. והלל צריכה להיות אווירה יותר טובה. סליחה. טוב לחסות בהשם מבטוח באדם. אתה ישר חושב על נדיבים. עוד מעט, קודם בפסוק הראשון. טוב, גם אני ישר חשבתי עליו, אבל קודם כל הופיע עליו. טוב לחסות בהשם מבטוח בנדיבים. אז הפסוק הראשון, טוב לחסות בהשם מבטוח באדם. נו, מה כתוב פה? יותר טוב לחסות בהשם מבטוח באדם. אבל בטוח באדם זה גם בסדר, נכון? שבע שמונה. שמונה פלוס. זה לא ארור, נכון? עם רור כזה, נכון? זה רק מומלץ פחות. אפילו לא מומלץ. טוב לחסות בהשם מבטוח באדם. נו, תראה, נכון? תראה קשה. ארור הגבר אשר יבטח באדם, או זה לא נורא. מה אתם חושבים, שבאנו ללמוד עכשיו פסוקים? באנו ללמוד את החיים. אני סומך על הקודש ברוך הוא 100%. אז למה אתה בלחץ? כי המנכ״ל פיטר אותי. מה למה אני בלחץ? אבל הכל מהקודש ברוך הוא. כל מין אללה, הוא אמר לי, מבדי חמר. אני לא יודע, אני לא יודע. זה הרי כל ערבי וטובה יודע, מה אתה? אתה תתבייש. למה אתה דואג? לא יפה. למה אתה דואג? נכון? אז אם אני אגיד לך, שתוק! טוב, זה יותר טוב, נכון? קצת, אנחנו נכון, אנחנו קצת כן, מה? לא, מה אתם אומרים? זו שאלה גדולה, לא? אשליך על השם יאהבך! והוא יכלכלך. ומחייב כניסה למשהו אחד, אבל זה שתי דקות, לא יותר, של משהו מאוד עמוק בתורת החסידות. מאוד עמוק. מאוד פשוט, אבל מאוד, ברווח גדול. בתורת החסידות, המושג אדם משמש לא רק לאדם, לבן האדם. המושג אדם, כך על פי הפסוק בנביא, משמש לפעמים לבחינה מסוימת באלוקות. המילה אדם מתארת בחינה מסוימת שעוד מעט נדבר עליה, של האלוקות. הקדוש ברוך הוא נקרא אדם. איפה? איפה? מי זוכר? פסוק מפורש. קראנו אותו בהפטרה לא מזמן. רמז קראנו אותו בהפטרה, אבל מן הסתם אף אחד לא זוכר. נו, שפטרה אחת שאף אחד לא זוכר. נו, איזה הפטרה אף אחד לא זוכר? מה זה מרכבה? למה אף אחד לא זוכר? כי קוראים את זה בשבועות בבוקר. נכון? אז מה שמרכבה גם קוראים וגם לא צריך לזכור. נכון? זהו, אמרתי לכם פעם שזה הפשט אין דורשים במעשה מרכבה אלא ביחיד. זה שם כתוב בשניים, ביחיד. אז אני, כמי שקרא כמה פעמים את ההפטרה שם, אני אומר לכם שזה עובדה. אתה מתחיל את זה עם כולם ואתה נשאר יחיד. זה הפשט אין דורשים אלא ביחיד. אז מה באה המשנה להגיד? שאתה לא תרדים. זאת אומרת שהיחיד ימשיך לקרוא. אחרת אני לא אומר, טוב, לא, זה סתם. נו, אז שם כתוב כך. מה כתוב שם במרכבה? זה פסוקים. פסוקים קל להגיד, כי אתה יודע שאתה לא מבין החוק. כתוב שם שיש שם ארבע חיות. פני נשר, פני אריה. ועל ההם הוא רואה דמות אדם. אז זה פשוט מפורש. דמות האדם זה דמות אדם, זה האין סוף, שרואה יחזקאל במרכבה. בסדר? אנחנו לא מבינים מה, וזה בחינה באלוקות. זה המושג. עכשיו ההסבר, זה הסבר מאוד מאוד גדול. חסידות מופיעה, ארור הגבר אשר יפתח באדם, לפתוח באדם זה ודאי ארור, אין עוד שום שאלה. אבל לבטוח בהשם יכול להיות בשתי בחינות. האחת לחסות בגיוס כ-ו-כ, לחסות בהשם, והבחינה השנייה היא לבטוח באדם, העליון. עכשיו נסביר את התשבית. מה שנקרא הקדוש ברוך הוא אדם, זה במובן העמוק שבו כאילו יש דמיון, בדמות אלוקים עשה אותו, את האדם. אז זה במובן של דברים שכאילו אני יכול להבין. מה שנקרא הקדוש ברוך הוא יוד קי וו קי, זה בא לתאר משהו שלעולם אני לא אבין, כי אני מבין מה זה יוד קי וו קי. אתם יודעים מה זה יוד כבב קי? זה היה, הווה, ויהיה. אז אני כן מבין. אבל זה היה, הווה ויהיה בתיבה אחת, אתה מבין? כלומר, זו המילה שכל אחד מבין שהוא לא מבין. כי עד שאתה גומר את המילים היה, הווה ויהיה, זה כבר עבר, הווה ועתיד. אז איך אתה יכול להגיד את זה בתיבה אחת? בסדר? יוד כבב קי אומר שהוא מחדש בטובו, יוד הווה, הוא מחדש בטובו כל הזמן, והוא היה והווה ויהיה ביחד. בעברית אחרת יוד כבב קי אומר למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן. בסדר? הוא המהווה. אדם אומר, זה מופיע בצורה שאתה מבין אותה במקום ובזמן. זה לא שהוא כן במה, שהוא לא למעלה, ברור, אבל זה מופיע בצורה שאתה מבין אותה במקום וזמן. בסדר? זה מושגים יסודיים, אבל זה מושגים מאוד, כשחושבים עליהם הם נפלאים, הם מאוד פשוטים. בעברית אחרת קוראים לזה בקבלה סובב כל אלמין וממלא כל אלמין. אדם זה ממלא כל אלמין. מה זה ממלא כל אלמין? ממלא כל אלמין זה עשר אצבעות ויש, וכל אחת מקבלת את חיותה מהנשמה. איך היא מקבלת את חיותה מהנשמה? יש שתי תשובות. האחת, שאני יכול להראות לך באולטרסאונד, בצילום. יכול להראות לך. אדם עובר מפה ומגיע לפה ונכנס מפה והולך לפה, והאדם ממלא כל אלמין. בסדר? החיות ממלאת את האוזן בכוח של שמיעה, ואת האף בכוח שהוא צריך, ואת הריאות בכוח שהם צריכים. בסדר? ואת האצבע בכוח שהיא צריכה, וכל גיד וכל איבר, ממלא כל עלמי. טוב? ממלא כל עלמי. אתה יכול להבין את זה? כן. אני גם יכול להבין שתמיד אני אוכל להבין יותר. אני אוכל להבין יותר, בעזרת השם. אני גם יכול להבין, זה מה שאנחנו מצפים מכל רופא טוב, שמן הסתם יש מישהו שמבין יותר. אחרת אתה תדבר איתו. בסדר? במובן הזה, הנשמה היא ממלאת כל אני. הנה אני רואה. אבל יש מושג אחר. לא, אתה מבין הכל, אה? יופי. אתה בטח שולט בעניין, ואתה יודע מתי זה ימות ומתי לא. כן, אתה שולט בעסק. אבל אתה מומחה. אתה מומחה לממלא כל אני. אתה בטח שולט, ויודע בדיוק כמה זמן זה יחזיק. אז איך זה פתאום מת? או איך זה פתאום חי? או איך זה פתאום נולד? או איך זה פתאום מתהווה? כלומר, אתה לא מבין כלום. וזה כמו שאני כן מבין. אתה מבין את הממלא. אתה לא מבין את הסובב. שמול זה יופי. אתה מבין את האדם העליון. למה? כי אתה דומה לו. אתה לא מבין את יודקי ובקי. עד כאן יפה. עכשיו איך זה קשור אלינו? קדוש ברוך הוא אמר לי שהוא מחלקל אותי. פה יושבים יהודים מאמינים. הלוואי עליי. אנשי אמונה. איש אמונה מאמין שהקדוש ברוך הוא מחלקל אותך, ולא העוד שעה נוספת שאתה עובד. אבל בכל זאת אני לפעמים לוקח שעות נוספות. נכון? השיקול שלך בלקחת שעה נוספת לא מבטא שיקול שעה באמונה. הוא מבטא צורך כלכלי. אתה עומד בהתחייבויות שלך בכתובה. אתה עומד בהתחייבויות שלך לאשתך, לילדים שלך, לחייך. אתה צריך לפעמים לשקול, האם אתה לא מגזיר. האם זה בעל חשבון? האם זה לא בעל חשבון? שמה גמור. בעברית אחרת, הקדוש ברוך הוא נותן לי פרנסה. לא הבוס, לא המפעל. הקדוש ברוך הוא נותן לי את הפרנסה. אבל אני צריך להמציא את הכלי. בסדר? מקבלים את המילים? פשוטות. הקדוש ברוך הוא נותן לי את הפרנסה, אני צריך להמציא את הכלי. לפעמים אני יכול להתבלבל. כי הכלי תופס מקום. מה אפשר לעשות? הוא דומיננטי. זה ניסיון גדול באמונה של קושי. לכן פרנסה היא ניסיון קשה. כי האם אני מספס? האם אני לשנייה אחת חושב שבעצם אולי זה הכלי במקום? הקדוש ברוך הוא לא אמר לי, מותק. עזור, אל תטרח למצוא כלים. אני כבר אעביר לך את האוכל. חס ושלום. כתוב שם וברכך בכל אשר תעשה. שואלים חז"ל, אפשר יושב אדם ובטל? תלמוד לומר אשר תעשה. מה זה בטל? תעשה. אוי ואבוי לך אם בטל. אתה צריך לעשות. לזה קוראים האדם. אני מכין כלי, ואני יודע בוודאות גמורה, זו כל האמונה, שהוא ממלא את הכלי. אבל אני מכין את הכלי. הכלי הוא כלי שלי, אבל הוא ממלא אותה. יפה. אבל יש מצב שהוא המצב של רגעים אחרים. את הכלי של המן אני הכנתי? אתם יודעים איך היה נראה המן? כמו טל. אתם יודעים למה הוא נחשב כמו טל? כי טל לא נעצר, לא קשור אליי. אני הכנתי את הכלי? הניסיון של המן הוא רק לדעת לא לקחת פעמיים. הניסיון של המן הוא לא להכין כלי. רק לא לצאת בשבש. רק לא לקחת פעמיים. מקסימום הטרחה זה פשוט להוציא את הרגל מהאוהל ולקחת. לא לקחת עוד. והמן כזרה גדר. והמן זה מאכל של אמונה וכו'. כתוב בפסוק, אשליך על השם יהבך והוא יחלקלך. תחזיקו טוב, בתורת החסידות מוסבר השלך על השם יאהבך, הפשט הפשוט, והוא יחלקל אותך. עכשיו מדובר על המצב השני, הלא ראשון שתיארנו, על הגאולה השלמה. השלך על השם יאהבך והוא ייתן לך את הכלי, והוא יחלקלך, הוא ייצר את הכלים. אל תביא כלי. ההפך, יכול להיות שפתאום יתפרקו לך הכלים, יכול להיות שכל הכלים יישברו לך. כל מי ששמחת עליו, כל מי שבנית עליו, כל מה שאתה מצפה ממנו, יכול להיות שהכל יישבר לך. שמעו את הפסוק הראשון של הפטרת בלק. פסוק ראשון: והיה שהרית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת השם, כרביבים עלי עשב, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. הפסוקים האלה מתארים התחלת בגאולה. אתם יודעים איפה אני יודע? כי בפסוקים האלה מתואר ששארית יעקב בגויים יהיה כאריה בבהמות יער, ככפיר בעדרי צאן, תרום ידך על צריך. זאת אומרת, יש אויבים, אבל אתה מנצח. אז זה עוד לא הגאולה השלמה, כי בגאולה השלמה אין אויבים. לא רק מבחוץ יש אויבים ואתה מנצח, אלא גם מבפנים עוד יש טרות. תשמעו: והיה ביום ההוא והכרתי כשפים מידיך ומעוננים לא יהיו לך. זאת אומרת, יש עבודה זרה, אבל אנחנו ננצח אותה. זאת אומרת, לא הגאולה שלנו, זה התחלת בגאולה. יש שיחה מדהימה של הרבי שהוא אומר, אתם יודעים למה ההפטרה הזאת נקראת בפרשת בלק? כי זה כל הפרשה, כל הפרשה היא התחלת בגאולה. כל הפרשה היא שתי אצבעות מצידון, הגענו כבר, זהו, גמרנו את כל הניצחון. אריה בבעמות יער, שור לוכח את ירק הסבים. ואז אתם יודעים מה הסכנה? אני רוצה לאחוז בכלים שיש. ואז יושב ישראל בשיטים ויכול להתחיל לבנות את בניית נוער, ואז יכול להיות פאור. אתם יודעים מה זה הפאור בתורת החסידות? זה העבודה הזרה שצריך לפאור בה, נכון? עבודה זרה משונה. את ההפרשות האדם מטריז בפניה. החסידות מוסבר, אתם יודעים מה עומק הרעיון של עבודה זרה של הפאור? לתת לפסולת ישות. הכל יש. היש בכלל לא צריך להיות מחובר לשום נפח. לכן האידיאל הוא זנות. אין לי שום עניין שהילד ידע מאבא שלו. העיקר היש כאן עכשיו.
היש מי יש,
פסולת שלי. אתם יודעים מה התיקון לחטא הפאור? עמוק מאוד. שכל היש הזה הוא פסולת של העליונות. כל העולם הוא פסול לך. כל המציאות היא פסול. פסולת זה לא זרת. מפסולת פסל משה רבינו את הלוחות. פסולת זה דבר אדיר, בתנאי שהוא זוכר שהוא פסולת. באותה שנייה שהוא מדמיין שהוא יש, הוא נופל בפרע. זה גבר, זה דברים שצריכים להם שעות. זה דבר מדהים. טוב לחסות ביוד כיוו כי. טוב לחסות בסובב מבטוח בממלא. ברור שבחיים אנחנו נמצאים במצב שאנחנו עדיין צריכים להכין כלים, כי אנחנו בוטחים באדם העליון. באדם התחתון זה פאור, ארור הגבר אשר יפתח בו. אנחנו צריכים להכין כלים, אבל אתם יודעים מה הדבר הכי נורא שיש בעולם? שמרוב כלים לפעמים היצר הרע אומר, נכון, אשר תעשה, אשר תעשה, אשר תעשה, אשר תעשה, אבל מרוב אשר תעשה אתה בכלל שוכח את השליטה. אז לא צריך לעשות. אז רק תזכור שטוב לחסות ויהוד כבב, כי הגאולה השלמה זה שהוא עושה גם את הכלי. תעזבו לרגע עכשיו מציאות של עולם, של עם, של חברה, של מדינה. האדם הפרטי יש לו גלות ויש לו גאולה. הגאולה שלו היא שאין אצלו כלי שלו ומתנה של הקודש ברוך הוא. הגאולה שלו היא שהוא לאט לאט כולו תפל אליו. שבכל דרכיך דאהו והכל מעשיך היו לשם שמיים הם אחד אצלו. אתם מבינים למה בהתחלת זה גאולה מתפרקים כלים? למה בהתחלת בגאולה נשברים? למה לוחות נשברים ומערכות נשברות? ומציאויות נשברות? כי בדרך אל הלא ייחל לאיש ולא יקווה לבני אדם, צריך לעבור את בין המצרים. בין המצרים מעולם לא הבנתי את זה. זה לא בין ימי הצרות. זה בין הימים שבהם התוכנית הייתה לעלות מעל, מעל, למעלה, 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 מכל המיצרים אל האין סוף, ובום, ירדנו עד למקום שבו אנחנו הולכים להישבר עד לריקבון שממנו נגיע אל האין סוף. וזה יהיה משלנו. עכשיו אתם מבינים למה הימים האלה עתידים להתהפך? כי הם ימי האין סוף שנחתו. תראו, לכן כל רודפי יח יסיגו עבינו את הלב.
הוא מעניין בפסוק שבחיה שם, לא רצון הרבה כל החמישים, ולפי סדר חודשים, אבל לא לפי סדר אלוהים.
נכון מאוד, מאוד. נכון מאוד. כי הבסיס זה הרביעי והחמישים. מאוד נכון. הרביעי והחמישים לא סדר האירועים בכלל, הסדר האירועים היה עשרה וכבת ראשון, צום העשירי. קודם כל היה מסור, שלוש שנים. ואז מגיעים להבקעת העיר. ודנים שם סדר חודשים מסכימה, סדר... דנים שם בדיוק. הבסיס לכל זה שיוזיים בתמוז ותשעה באב הם בעצם ימי הסוד של המקרא, הם ימי הסוד של ההיסטוריה, הם ימי הסוד של כל העולם, כל ימות עולם נמצאים בשני הימים האלה. ומהם לומדים שכל פעם שאתה רואה מיצר הוא בא להפוך. על כל קצרה שלא תבוא על הציבור, שיזעקו ויריעו וידעו לעשות תשובה, כי היסוד של זה נלמד מימי המצרים. אלה הכוחות שיש לבין המצרים. כתוב בספרות החסידות ששלושת השבועות של בימי בין המצרים זה שלושת הספירות העליונות. זה שייך ל... חוכמה בין הדעת, זה שייך ללמעלה, זה שייך לה, עוד לפני המידות בכלל. כי זה הבסיס של הכל, זה הבסיס של זה, זה סודות כל כך גדולים. שם בטיל מרימים, הביאו אותי מנקודת אינסוף, שבגלל שתפסתי איזשהו כלי והתפרקה לי, פעם הכלי היה העגל במקום משה, ופעם הכלי היה... אתם יודעים מה? לפי החסידות הכלי היה להחזיק את משה במקום להיכנס לנפילים ולהגיע. זה לא משנה מה חטא המרגלים ומה חטא המעפילים. המעפילים זה עוד פעם הארץ. זה לא משנה, זה לאחוז משהו. זה לאחוז את המשרות שלי שלא רצו לאבד המרגלים. זה לא משנה מה. רוחני יותר, רוחני פחות, כל אחד יסביר את זה שהוא רוצה. זה להאחז במשהו. זה לא לאפשר את השלך על השם יהרך, הוא כבר יגלה את הכלי. הרי כלב לא חולך על המרגלים, הוא לא אומר להם אין נפילים, הוא לא אומר להם אין זה ענק, הוא אומר להם אין אף קמינה בך, הוא אומר להם על מה אתם דנים בך, היכולת משתנה כשמגיעים וסובב, הוא רק אומר טוב לחסות בהשם. כלב יהושע אומרים אם חפץ בנו השם, הם לא חולקים בכלל על הדיווח, הם רק עונים רבותיי שלחו אותנו כדי שנעבור מבטוח באדם לטוב לחסות באשר, ואתם רוצים להישאר באדם, לכן לא נשאיר אתכם שם אלא נוריד אתכם עד כתות. דרך אגב, רק עכשיו אני חושב, המילה כתות מופיעה יום אחרי י' ז' תמוז, את העגל צריך לכתות, איפה עוד פעם מופיעה המילה כתות? וחיתתו חרבותם לעתים פילי פלאות, אפילו לא חשבתי לעתיד, ואיפה עוד מופיעה המילה כתות? שם די כתית, אבל כתות שאנחנו, מדהים, יום אחרי תשעה באב, ויקטום עד החורמה, במעפילים, גבלת. אחרי י' ז' בתמוז היה צריך להגיע לכיתות, אחרי תשעה באב היה צריך להגיע לכיתות.
למה לא צריך? התהליך הוא תהליך בדיעבד.
פעם שאלתי את הרב אליהו זכר צדיק לברכה, הספרתי את זה, זה היה פעם ראשונה שנסעתי לפולין ולא ידעתי לנסוע או לא לנסוע, ונסעתי עם התלמידים ואני נפשי לא הייתה בזה בכלל ולא רציתי, וחשבתי שזה לא נכון, דיברו איתו כל מיני יהודים טובים והוא קרא לי ואמר לי שצריך לנסוע. שאלתי אותו בסוף, קיבלתי, אמרנו, לא, 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 אמר לי כשהוא היה רוצה שאני אגיד את זה ככלל, אז היה אומר לי תגיד וכו', אמר לי אתה צריך וכו', זה היה אמירה מאוד מאוד ספציפית. יצאתי כבר את הדלת, חזרתי, אמרתי לו הרב, זה מלכתחילה עובדי עלי, הוא קם שם לי את היד, הוא אמר לי, זה בעבד, זה בלכתחילה.
דרך אגב, בקרי פעולים, יש לי תשובה שאמר בקרי הכבין.
שלא.
כתב לי שמצווה גדולה.
לעשות את זה, כן. כי זה חינוך, זה זכור ימות עולם. יפה מאוד. אז הרב לא דיברתי עליהם, אבל מעניין מאוד התשובה הזאת הייתה. תפס אותי, הוא אמר לי, זה בעבד, זה בלכתחילה. כל הבריאה היא בדיעבד, זה בלכתחילה. תחשוב על המושג הזה, אז השאלה שלך זועקת פה, אבל בעצם זה השאלה של הנשמה על זה שהיא נפלה לגוף שלי. אתה לא מכיר את השאלה הזו, כי הנשמה אצלך אין לה בעיה כזאת, אבל יש מקומות שהיא שואלת את השאלה, ואז היא צועקת את השאלה שלך טריליון פעם. אתה יודע כמה פעמים היא שואלת את זה ביום, בשביל מה זה היה צריך את כל הדבר הזה? והיא צודקת, שאלה גדולה. זה מה שהרב מתכוון, ובעבד זה מכתחילה. כאילו, הוא בעצם רצה להגיד לי, מה אתה מבלבל במוח? הרי באת אליי כי יש שאלה, אם יש שאלה זאת אומרת שיש בדיעבד, יש מכתחילה, אז מה אתה מבלבל לי במוח? עכשיו אתה רוצה לחזור לגן עדן עכשיו? אז בכלל גן עדן, מה אתה רוצה? זה מה שהוא רצה להגיד לי, כשהוא אמר, הוא מדבר חריף, אז הוא אומר את זה ככה. הוא כאילו אמר לי, מה אתה מבלבל לי את הזמן עכשיו? אתה שואל שאלות שישור א', אתה חוזר עכשיו לשאול שאלות אידיאליות. עזוב אותי עכשיו, אתה לא מבין מה אמרתי לך. ברור שצריך, נו. גמרנו. כי נתעבע הקודש ברוך הוא, שיהיה לו דירה בתחבוני, מה אתה עושה? אני אסביר לך את הטייבר הזאת. לך הביתה. זה מה שהוא התכוון להגיד. זה דבר אדיר. רק כשמגיעים להתחלתה, אפשר להתבלבל, כי כשאתה מתחלת אז אתה יושב בדקה מירושלים, זה הזמן לקנות פשעה אצל בנות מואב. מה זה מה יש עם ישראל בשיטים ואחל העם לזנות? זה הזמן לארגן את הדיוטי פרי, את הפרגולות, נכון? בבית, זה הזמן לארגן את הכל, לעשות במבוק, לסדר את המקומות, כי באים, הרי מתי זה היה? זה היה תוך כדי שבני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה כבר מסדרים את הגינות. לא להתבלבל. זה לא כשעוד 200 שנה נגיע ואז ידברו על מוישה ועל המשיח ועל זכליה, זה עכשיו, זה כבר תוך כדי, זה לא דמיונות. השופלים עובדים, הטרקטורים עובדים, הכבישים בנויים. מה שנשאר זה לעבור עכשיו הלאה. נו, מה עכשיו? עכשיו, עוד יותר כלים. וכשעוד יותר כלים אתה יכול להתפרק לגמרי. כי הרי עכשיו עוד שנייה גאולה. כי הרי היה עוד שם, כי הרי עוד לא הגיע מי מריבה בשלב הראשון. אז בואו. כמו שהיה חטא מרגלים, אז היה עוד צ'אנס אחרי העגל, יש הנה עכשיו. ואז מגיע השלב הזה. ואז באה הפטרה שהוא לא יקווה לאיש, הוא לא ייחל לבני אדם. תתפוס העולם הוא הפסולת שלמעלה. ותיזהר מהתחיסה התיאוריסטית שעושה מהפסולת יש. מבינים עכשיו למה משה רבינו קבור מול בית פאור? כי כל החיים אנחנו עושים מהפסולת יש. ומוישה צריך למשות אותנו עד שהבדיעבד יהיה מתחילה, עד שאנחנו לא נזכה בנעמה וכיסופה אלא במה שמגיע לה. טוב, אז זה המושג בין המצרים, ואידך פירושה, בעזרת השם, שנזכה כבר לגאולה שלמה לגמרי, מעיניים.